רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, נפל לך תקליט. שעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביון. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחינה שלך. אדוני, מה זה הענן הירוק? אדוני!
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. שלום לברוך לבנון.
שלום שלום.
אהלן. בוא נציג אותך למאזיננו. ברוך לבנון, בן 68, אב לשתי בנות ובן, תאומות, נכון?
לא, סב... התאומים זה בן ובן.
סליחה, התאומים זה בן ובן. סב לארבעה נכדים, ויש לו קריירה עשירה ומאוד מאוד מאוד מגוונת, שהתחלת אותה כטייס מסוק בחיל האוויר ביום הכיפורים, טייס ריסוס ומאוחר יותר מהנדס אווירונאוטיקה. איפה למדת אגב?
טכניון.
בטכניון. מנהל פרויקטים. מנכ"ל ומייסד של 7 סטארט-אפים, ספק יפהפה, יזם סדרתי כמו שקראת לעצמך קודם, 7 סטארט-אפים גם בתחומי התעופה ומאוחר יותר בתחומי האלקטרוניקה והתוכנה. אז תודה רבה שהצטרפנו אלינו. היום ברוך אנחנו נתמקד בסיפור אחד ספציפי מהקריירה המאוד עשירה שלך, והוא סיפור של כישלון. כישלון יחסי אפשר לומר. כישלון של מטוס אולטרלייט בשם גמביט, בשנות ה-80, אם אני זוכר נכון את התקופה שבה אנחנו מדברים. אז בוא ניקח את הצעד הראשון בסיפור שלנו, ונכיר אותך קצת מאיפה הגעת בעצם לעולם התעופה והאווירונאוטיקה. מה משך אותך לתחום הזה?
אצלי זה התחיל משחר ילדותי, מה שנקרא, איך שאומרים. אני, מאז שאני זוכר את עצמי מטוסים, למרות שאני ירושלמי ולא ראו בתקופה הזו הרבה מטוסים בירושלים, לפני 67, אז הלך דרך כלוב התעופה, ומהר מאוד הייתי שם גזבר הסניף, ופתחנו בתי תלמיד בכל רחבי בתי ספר בירושלים וגדנה אוויר. הייתי, אני חושב, הצעיר ביותר שעשה קורס דהייה בגדנה אוויר. ואחר כך כשהגיע זימון קורס טייס, היה טבעי מאוד שממשיכים. זהו.
ויש לך סיפור מאוד מעניין ביום הכיפורים, שלא נוכל לצערי להיכנס ברעיון הזה, אבל אולי נצליח ברעיון אחר. אחרי שאתה משתחרר מהצבא, אתה עושה בעצם את התואר באווירונאוטיקה, אם אני מבין נכון?
כן, זה היה מאוד טבעי, לא היה שיקול מסחרי או עסקי איזשהו, היה ברור שהולכים ללמוד מה שמעניין. איך נחיה מזה אחר כך, זה לא היה כל כך, לא התייחסנו כל כך אז.
ומצטרף לתעשייה האווירית.
זהו, כשהלכתי ללמוד, אמרו לי משוגע, אף אחד לא צריך מהנדס אווירונאוטיקה, אבל שגמרנו אחרי 5 שנים, היה דילי של שנה בגלל יום כיפור, היה ביקוש, היה פרוספריטי אדיר בתעשייה הביטחונית, היה כסף, וחזרו אחרינו, והגעתי לתעשייה אווירית. למזלי הרב, נפלתי לקבוצה שנקראת תיכון מוקדם. 14 חבר'ה משוגעים, בהנהגתו שבחור של הימים, כולם הכירו אותו בשם עובדיה הררי, שהוא היה סמנכ"ל, בסופו של דבר, התפקיד האחרון שלו היה סמנכ"ל תעשייה אווירית, אבל הוא היה מנהל פרויקט לביא, מנהל חץ וכלומה. והמחלקה הזו, שיחקנו מה שנקרא בצלחות מופפות, ממש כך, המצאנו דברים מטורפים שחלקם עוד לא הגיעו למימוש היום. ואחד הפרויקטים ששיחקנו בהם, הדבר שלימים, הפכנו אותו ללביא.
זו הייתה התחלה של פרויקט הלביא
בעצם. ממש.
אז אם הייתה תקופה...
קראו לזה לאות 33, רק אחרי שמחרנו אותו בתעשייה העברית, ביטחון, שרה. בקיצור, היה קונסטלציה פוליטית שהתאימה לזה שזה יקרה. הייתי שותף גם בתהליך הזה, שזה היה בית ספר מצוין. וזהו, ובשלב שהתחילו להקים את משרד פרויקט לביא, והציעו לי כבר תפקיד שם והכל, החלטתי שלא מעניין אותי להישאר בתעשייה האווירית, למרות שזה היה כאילו הזדמנות אדירה, פרויקט מדהים, לאומי.
אז למה לעזוב?
אני כבר אז, למרות שהייתי צעיר, אני הרגשתי שזה מגלומניה, הייתי בתהליכים של המחירה, והניסיונות להתחבר גם לאמריקאים וגם לשוודים, לשיתופי פעולה, שמשום מה לא צלחו, מכל מיני סיבות ואינטרסים פה מקומיים לא הכי תיאוריים, וקיצור, אני לא רציתי להישאר שם.
הרגשת שהלוי לא הולך לכיוון טוב, אני מבין.
הרגשתי זה גדול עלינו. פשוט מאוד גדול עלינו, וגם התוצאה הסופית, היה די ברור שלא נצליח לעשות דבר שנקרא מטוס קו ראשון. אבל בוא לא נכנס לזה עכשיו. ולגמרי במקרה אני אפילו לא יודע עד היום איפה, קיבלתי הצעה יוצאת נקלה, לבוא ולהקים קבוצת פיתוח לחברה קטנה שנקראת ציקלון. וכל העבודה שם למעשה התמצתה בזה שהם עשו, נתנו שירותי החזקה למטוסים קלים והליקופטרים. זה היה מין מוסך כזה, והוא לא כך הצליח להתרומם, האמת.
ואז... אנחנו מדברים על חברה קטנה, גדולה, תן לנו
מאוד מידה. קטנה, של מאוד בודדים של עובדים. מאוד בודדות של עובדים. ובאיזשהו מקום הגיע לשם מנכ״ל, ומנהל... נו, יושב ראש מועצת המנהלים, חיים ירון, משה הראל. משה הראל היה ממקימי מחלקת למעשה יחידת ניסוי הטיסה של חיל אוויר. כשהוא השתחרר, כשהוא התגלגל לתפקיד הזה, והיה ברור להם שכדי לפרוץ קדימה, הם חייבים לחפש מוצרים עצמיים לעצמם, שמשהו שזה יהיה המוצר של ציקלון, ולא רק חברת מושג שירותים, מה שנקרא. ואז הם החליטו להקים מחלקת פיתוח. עד אז מחלקת פיתוח זה היה מין מחלקת הנדסה שתמכה בשירותי שיפוץ מטוסים, אבל לא ממש פיתחו מוצרים.
אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80.
83.
היום, אגב, ציקלון היא חלק מאלביט, אז חברה עצמאית.
נכון מאוד.
ואתה מקבל הזמנה לבוא ולנהל,
להקים
יחידת פיתוח.
בתוך סייקלון,
כשאתה יודע שבעצם זו חברה שבעצם אין לה ניסיון עד היום בסוג כזה של עבודה, אין לך חשש מסוים להיכנס עכשיו למשהו שהוא לא נודע לחלוטין?
חשש אדיר, אבל זה גם הזדמנות אדירה. זה כל הרעיון, לעשות יש מאין. יותר מזה, גם למצוא כוח אדם לפיתוח בצפון, זה היה כמעט mission impossible. אז בהתחלה עבדנו עם איזשהו דירה ברמת השרון. לא חשוב, אנחנו נדלג על... בואו נדלג על התהליך של עד הקטע של הפיתוח, כי היו כל מיני פרויקטים של ניסינו לחפש כל מיני דברים, והיו כל מיני רעיונות ושותפויות עם כל מיני חברות אחרות, גם בחול וגם בארץ, אבל אחרי בערך שנה, שנה וחצי של ההתברברות הזו, נקרא לזה, לחפש מה עושים בדיוק, שמתאים לסקייל של החברה, גם מבחינה פיננסית, גם מבחינת התכנים, כי בכל זאת, אתה מחפש את הסינרגטיות, בכל זאת
איזושהי... משהו שמתאים לאופי החברה.
בוודאי.
ואז אתם מגיעים לרעיון של אולטרלייט.
זהו, עכשיו, זה... בתחילת שנות ה-80, סוף 70, תחילת 80, הגיע גל האולטרלייטים. זה התחיל מגלשנים שהוסיפו להם מנועים, ולאט לאט המציאו מחדש את הפייפר. זה נראה כך. ובאיזשהו מקום, זה ענה על איזשהו צורך. היה צורך.
שמה הוא היה?
כל הנושא של תעופה קלה, פריימרי, רקריאיישן, מה שנקרא, של...
טייסים חובבים.
טייסי שבת, טייסים חובבים, כמו שאתה אומר, בכל העולם. זה הגיעו למחירים שזה היה not affordable, מה שנקרא, לא ניתן להשגה על ידי רוב האנשים, וחיפשו כל מיני חיצורי דרך, איך בכל זאת אני יכול לטוס, ואז פתאום צצו שוב, במדינות מסוימות כמו ארצות הברית, שם מה שנקרא, החוק מגן על זכותך להרוג את עצמך. זאת אומרת, אתה יכול לקחת דלת, חבר עליה מנוע, ולשבת על זה לטוס, כל עוד אתה לא מסכן מישהו אחר. וככה פתאום התחילו לבצר כל מיני אלתורים של דברים שיודעים להתעופף באוויר, והתחיל, הגיעה עונת האוטרלייטים. אבל מיד יצא לזה רפיוטיישן, תדמית מאוד לא טובה, כי באמת היו המון תאונות.
כלי טייס
גם קטנים. גם כלי הטייס לא עוברים שום רישוי, שום תהליך של בדיקה. גם הטייסים, רובם חסרי ניסיון. קיצור, התוצאה הצופית הייתה בסך הכל שורה תחתונה לא טובה.
אז למה להיכנס דווקא לתחום הזה מבחינתה של ציקלון?
כי אמרנו, בואו נייצר את ה... אם יש ביקוש, אז בואו ננסה לענות עליו. בואו ננסה לייצר כלי שהוא היה אולטרלט הכי תעופתי שאפשר.
זאת אומרת, לקחת אנחנו... את הכלי טייס הלא בטיחותי הזה, ולהפוך אותו למשהו שקצת יותר עומד בדרישות.
ושמתאים לטייסי שבת, מה שאנחנו קוראים. טייסים חובבנים מתחילים בלי הרבה ניסיון. ועל בסיס זה בנינו איזשהו תמהיל של ביצועים שצריך להיות למטוס הזה. מה עוד שאתה מסתכל, אתה רואה שאותם מטוסים כבר בשנות ה-80, זה אותם פייפרים וצסנה שהמציאו אותם במלחמת העולם השנייה, ומאז לא התפתח הרבה.
כן, אותו פייפר שאני טסתי עליו בחיל האוויר אולי בתחילת שנות ה-90, פחות או יותר.
הם עדיין טסים עד היום?
הם עדיין טסים, כן. זה בסך הכל היה מין מסגרות כאלה של מתכת, שעליהם עושים מין בד כזה קשה, ומנוע בפנים שהם טרטר.
אם תסתכל על אולטרלייט, אולטרלייט זה דבר די דומה, רק אין לו את הרישוי התעופתי ופייפר, או את המותג פייפר או צסנה מאחוריו. וזה, אסור לזלזל בזה. יש בזה הרבה הרבה סיבות טובות למה זה כך. בכל אופן, אמרנו, אין בעיה היום לקחת טכנולוגיה ולייצר משהו, לפתח משהו, from scratch, שהוא יותר טוב, יותר בטוח, יותר זול להחזקה, לתפעול, וכו' וכו'.
כמה אמור היה לעלות המטוס הזה ללקוח הסופי?
זה עוד טוויגר שהיה מאוד חשוב באמת בפיתוח. אולטרלייטים הפשוטים עלו על סדרי גודל של $10,000 פלוס מינוס. אפילו פחות. מטוסים קלים, חדשים, עלו במאות בודדות חדשים, רוב התעשייה, וזה עד היום, היא לא מטוסים חדשים בתחום התעופה הקלה, אלא מטוסים שמה שנקרא מחודשים, והיום אתה מסוגל לקחת מטוס שיש לו אלפי שעות, ובתהליך מה שנקרא שירות, אתה מפרק אותו לגורמים, מחליף קורות, ומביא אותו מה שנקרא...
כמעט מוחדש.
לאפס שעות, כן. ומחליף את כמובן אביוניקה והמכשור והכל ו...
אז לעומת חידוש כזה של מטוס קל,
כן.
איך היה אמור?
אז אנחנו דיברנו על סדר גודל שמטוס שהוא מטוס אקספרימנטל, הוא יהיה סדר גודל של $25,000, והמטוס היותר תעופתי, מנוע תעופתי מלא, יהיה $35,000. שזה היה מחירים יפים. אנחנו הגענו גם בסוף, המבחן האמיתי היה בתערוכה הבינלאומית של כל, זה המקה של המטוסים הקלים בארצות הברית, באושקוש, שהיה המרכז של Experimental Aviation Association, ובסוף יולי יש שם כל שנה תערוכה שזה חווה יוצאת נכלל בפני עצמה. הופענו שם בכבוד, ושם מכרנו options של המטוס, וחזרנו הביתה עם 23 הזמנות, עם דאון פיימנט.
אז תכף אני אדבר איתך על השלב הזה של ההצלחה של המחירות, עדיין טיפה נתעכב אולי השלב הפיתוח, כשהתחלת את הפרויקט הזה, לפתח משהו חדש, מטוס חדש, זה משהו, עבור מהנדס אווירונאוטיקה, זה אולי פסגה של חלום באיזשהו שלב, באיזשהו צורה?
אכן כך. זה באמת היה חלום, בוא נאמר, חלום שהתגשם, איך אומרים, הניתוח הצליח, הפציינט מת, מה שנקרא, כמו שאמרת, הפרויקט נכשל.
תכף נדבר על הכישלון, אבל מבחינתך, כשאתה נכנס לפרויקט כזה, עד כמה זה מרגש אותך להיות חלק מהעניין הזה?
היו פה שני דברים שהם היו אתגר. א', לבנות הצוות. כל סטארט-אפ מתחיל ונגמר באנשים. אז קודם כל לבנות צוות, כאשר אתה גם נמצא בתוך חברת בת, זאת אומרת, יש לך כל מיני מגבלות ארגוניות.
זאת אומרת, חברת בת של ציקלון,
כן.
שתחת החברה הזו נעשה הפיתוח.
נכון, ואנחנו כן כבר חיים בתוך המפעל, בתוך המגרש שנקרא סייקלון, כאילו יש איזה בן חורג כזה, שקוראים לו חברת סייקראפט, שזו הייתה החברה שהקמתי, ובתוך זה פתאום הכללי המשחק הם אחרים, מבחינת השכר של העובדים, התנאים של העובדים, על מה הם עובדים.
למה באמת, אולי אני טיפה ככה סוטה מקו השאלות המקורי, אבל למה החלטתם לפתוח חברת בת של ציקלון לצורך הדין הזה?
כי בסופו של דבר זה לא היה בטרדישנל ביזנס של סייקלון באותה תקופה. זה לא נתן יתרון פה סיקלון תמיד יכלה לומר שיש לה חברת בת שעושה מטוסים, ויכול להיות שאמא היינו מאוד מצליחים, יכול להיות שבאיזשהו מקום, האמא הייתה נגררת על ידי הבן שנולד החדש, החברה החדשה, אם זה היה מצליח, כן? אבל באותו שלב זה לא נראה משהו שהיה עוזר לחברה, למשל שהם הקימו מפעל חומרים מורכבים, שייצר שם הגי גובה וחלקים ל-F-16, או דלתות למטוסי נוסעים, אז באיזשהו מקום לא היה נכון לתדמית לחבר את זה יחד, והחליטו להקים, וזה גם פתר לנו את כל הבעיות האלה, ששוב, התנאי השכר והתעסוקה, ההעסקה של העובדים שלנו, ביחידת הפיתוח הזו, היו שונים מה שהיה במפעל.
זאת אומרת, אופי הפעילות, אופי העובדים, הוא כל כך שונה מחברת האם, שכבר כדאי לעשות מזה
מעבדה,
חברה ספינוף נפרד.
נכון מאוד.
בדיעבד זה הייתה החלטה נכונה לדעתך, לפתוח את זה כחברת בת?
אני חושב שכן. היו לזה יתרונות, היו לזה חסרונות, גם בקטעים הקשים של החברה, כי מצד אחד זה, מבחינת מורל בתוך ציקלון זה מאוד תרם. כי פתאום ראו איזשהו אופק שיש להם מטוס שלהם, איזושהי גאווה של העובדים, היו שם איזה 400-500 עובדים אז כבר. אז בתקופות הטובות של החברה זה היה מאוד נחמד, שיש להם את הבייבי הזה שמגדלים שם. מצד שני, בתקופות של מאבקי עובדים, שהם רוצים על העוד שכר, מה פתאום המנהלה מבזבזת כסף על איזשהו חלום כזה, אלא זה פנטזיה כזו. אז היו תקופות שהיו שביתות ולא נתנו, לא יכולנו להיכנס לעבוד, אתה מבין?
אז אתם בעצם עובד בחברה שהיא חברה קטנה יחסית, ללא ניסיון פיתוח בעבר, ואם אני מבין נכון, הרבה פחות אמצעים לפיתוח. איך זה משפיע עליך לעבודה?
אז כמו כל דבר, צריך לחפש, כל זה, מאלתרים, בסטארט-אפים צריך לאלתר כל הזמן. אתה כל הזמן במצוקת אמצעים, אמצעים זה גם כוח אדם, וגם כסף, וגם זמן.
אז מנהל הפרויקט הופך להיות המהנדס הראשי.
בערך משהו כזה. לא, אבל העזרתי, בוא נאמר, הגאולה שלי באה מזה שפשוט התנפלתי על הטכניון. מצאתי שם כמה דוקטורים ופרופסורים, ומאסטרנטים בטכניון עשו לי עבודה. הם נהנו, שנינו נהננו.
זה נשמע כמו בנייה של מטוס בצורה הכי סטארט-אפית והכי...
נכון,
כשאין לך... לא בג'ט כזה.
אבל זה נכון כמעט לכל סטארט-אפ. שוב, בהמשך, סטארט-אפ אתה מייצר יש מעין, ואתה כל הזמן במין מלחמה של אילתור, וכל הזמן אתה עושה בכל רגע נתון אופטימיזציה של התפשרויות. כל הזמן אתה עושה אופטימיזציה ברגע נתון, זה מה אני צריך לעשות. יש כשל שיווקי, יש כשל פיתוחי, לא חשוב מה. הכסף שלך הולך להיגמר, אתה חייב להמשיך הלאה, להביא צבע בעל חיים, אז אתה צריך למצוא פתרונות. אז אתה מוצא מאלתר ומוצא פתרונות. אבל אז כל השנים, זה עבר שנה וחצי, שנתיים של הפרויקט כבר, כל הזמן אני עושה מה שנקרא תוכניות עסקיות, לומד את השוק, מכין תוכנית עסקית, כל הזמן אתה מעדכן, כל הזמן אתה לומד, כמנכ״ל אתה צריך, בחוץ של סטארט-אפ, אתה צריך להיות גם במקרו עם החזון, וגם במיקרו של השטויות. באיזשהו מקום הבנתי שהולכת לצאת רגולציה חדשה, שנקראת primary category. השלטונות הבינו שיש באמת בעיה בתעופה האזרחית.
זאת אומרת, בארצות הברית אמרנו מקודם, כל אחד היה יכול לעשות לעצמו משהו מעופף, עכשיו אתה מתחיל להבין שהולכת להיות רגולציה?
בדיוק. ה-FAA, Federal Aviation Association, הם, administration, הם למעשה יצאו, וגם באירופה בעקבותיהם, יצאו עם כל מיני הצעות שהגיע כבר לקריאה ראשונה בקונגרס, של הקלות ברישוי של מטוס קל, וגם הקלות ברישוי של רישיון טייס.
מתוך כוונה מה, לדרבן את הטייסים?
לא, מתוך כוונה.
להתמקצע?
מתוך כוונה שזה, איך אומרים, ירד לעם, שזה התעשייה תתפתח, שיבואו עוד טייסים ועוד מטוסים. כי לא קרה שום דבר, היה מין סטגנציה כזו, היה איזה סדר גודל של פחות מ-300,000 מטוסים בארצות הברית, וזה הרבה שנים היה סטדי כזה, לא התפתח שם שום דבר. פייפר וצסנה נמכרו, עברו מיד ליד כבר, זה מסיבות אחרות. ואז אמרתי, יש פה הזדמנות. בואו אנחנו ניקח את האולטרלייט שלנו, ונשים אותו שם. בואו ניקח אותו עוד קפיצה אחת הלאה, ונעשה אותו מטוס לכל דבר.
זאת אומרת, להעמיד אותו בתקן של... שהולך להיות.
זה כבר. נקרא פאר 23, זה היה הפאר שהיה קיים אז. זה היה התקן שהיה אז, הקיים ממלחמת העולם השנייה, היה פאר 23 למטוסים קלים. לפי זה תכננו, אמרנו, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו בטוח נעמוד בפריימרי קטגורי, ולא נידרש לכל בדיקת ההוכחה והרישוי הדרוקונים שהיו קיימים באותה רגולציה. שתבין, למטוס קל כזה...
למרות שכשאתה מפתח לפי, כבר לפי איזשהו תקן, למרות שאין תקן, אתה בעצם מקשה על עצמך עוד יותר תהליך הפיתוח.
נכון מאוד, אבל עדיין אני למשל לא צריך לעשות ניסויי הקרחה בהמראה.
הקרחה? זה הכוונה? זאת אומרת, המראה למסלול כפוא?
כן, כשאתה ממריא מטוס ממסלול כפוא, כשיורד שלג. מטוס קל לטייסי שבת, לא צריכים את זה, לא הטייס ולא המטוס. אז...
כי אף אחד לא עושה את זה גם ככה.
אבל היום כל מטוס שמקבל רישוי פאר 23 ומעלה, היה חייב אז וגם היום לעשות את הניסויים האלה. או עושים כל מיני ניסויים של זורקים לך, יורים לך, זה לא נעים לדבר, ציפורים במשקל מסוים, לתוך הקוקפיט, לתוך הזכוכית של הזה, לראות שזה לא... זה סוג הבדיקות שתעופה אזרחית או תעופה דורשת לבצע מטוס לפני שהוא מקבל רישיון. כמו רכב, שצריך לעבור בדיקות.
אז אתם עושים את הבדיקות האלה מראש כבר?
אנחנו לא עשינו את הבדיקות, אבל את המטוס עצמו תכננו לפי אותו תקן. זאת אומרת, מבחינת סוג החומרים, הסוג הברגים, הניסויים של המסע, לפני שאתה הולך לטוס, אתה יודע שהמטוס הזה בטיסה מחזיק עומסי ג'י מסוימים. נניח 5-6 ג'י. שוב, גם לזה יש תקן. 5 ג'י חיובי, 2.5 שלילי.
מה הייתה המוטיבציה שלך בעצם בלעמוד בתקן שאתה עוד לא בטוח אם הוא יחול על המוצרים של האולטרלייט בעצם?
זה היה חלק מהכישלון, מה שאתה עכשיו שואל.
לא, אני רוצה להבין את המקור להחלטה.
המקור להחלטה הייתה שבאיזשהו מקום, שאם אנחנו ניפגש, מה שנקרא, רגולציה במטוס שלנו ניפגש בעוד 2-3, ויהיה רגולציה ויהיה מטוס שלנו, יהיה לנו יתרון אדיר על כל האחרים, גם הגדולים.
זאת אומרת, אתה כבר מנחש מראש שתהיה רגולציה, אתה אומר, אני כבר מראש מתכנן.
תראי, זה דברים שקורים הרבה בתחום התקשורת. שחברות מהמרות על פרוטוקול תקשורת מסוים, מפתחות אליו, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא מצליח. אנחנו, כל הנושא של פרוטוקולים לטלוויזיה, מההיסטוריה שאתה מכיר, והנה, אפילו עכשיו, אפילו עכשיו, אתה מדבר על רגולציה חדשה לביטקוינים, זה רגולציה. אתה מדבר על רגולציה חדשה על כל הנושא של מכונית אוטונומית.
מי יודע, אולי רגולציה על פודקאסטים היום.
נכון, או מכוניות אוטונומיות. קיצור, היום יש תהליך של התהוות של רגולציה. ומי שבסופו של דבר ייפגש עם רגולציה, ויהיה לו מוצר שתואם את אותה רגולציה שבסוף תגיע, הוא יזכה.
עושים עסקים. עם רן לוי.
שוקלים לפרסם ברשת עושים היסטוריה? אחד היתרונות של פרסום בפודקאסט הוא ביצירת מותג חזק באופן יוצא דופן. כנרת הראל, מנכ״ל ומייסדת חברת ההשמה מדולה, מפרסמת אצלנו כבר למעלה משנתיים.
התחלנו לפרסם בעושים היסטוריה, אני זוכרת זה היה באיזה 22:00, האזנתי לפודקאסט של עושים היסטוריה, ופתאום שמעתי את אחת החברות שאני עובדת איתה מפרסמת בעושים היסטוריה, ואמרתי, וואלה, אם הם מפרסמים, כנראה שיש מקום גם בשבילי.
כנרת מצאה בנו דרך טובה להגיע לקהל אליו כיוונה.
אני פונה לקהל מאוד מאוד ספציפי, ובגלל שאני מאזינה של עושים היסטוריה ומודעת לתכנים, אני גם מבינה שהאנשים שאני מחפשת הם מאזינים של עושים היסטוריה.
אחרי שנתיים של עבודה משותפת וכמה וכמה קמפיינים, לכנרת יש כמה מסקנות ברורות לגבי האפקטיביות של הפרסום ברשת.
מבחינתי הפרסום של עושים היסטוריה זה המיתוג. עושים היסטוריה מיתגת מדולה באמת במקום שמדולה שואפת אליו, שזה חברת בוטיק להשמה בתחום ההייטק. גם הביא את הפרסומות שלנו לקהל היעד הנכון, וגם העביר את המסר בצורה נכונה. וזה לא משהו שאני לא מצפה מפרסום בעושים היסטוריה, שבאותו יום שהפרסום הזה עולה, אני אקבל עכשיו קורות חיים רלוונטיים או פניות. זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה הלונג טרם, ומה שעושים היסטוריה עושה בטווח הארוך הוא מדהים.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
עושים עסקים עם רן לוי.
אז אני רוצה לקחת אותך צעד אחד קדימה, אחרי כמה שנות עבודה בעצם על הגמבית?
למעשה, נטו היו פה 4-4.5 שנים של עבודה, 1985 עד 1989.
ואז אתם עושים השקה חגיגית?
עשינו, כן, עשינו טיסת בכורה רשמית במגידו, שם עשינו גם את ניסוי הטיסה שלנו. כן, הגיעו מאות אנשים, היה מאוד מרגש. אחר כך היה גם ב-89, 40 שנה לישראל, היה ביום העצמאות תערוכת התעופה בבן גוריון. אז היינו חייבים להיות שם. וזה בשבילי היה פריצת תחום, כי תמיד כל הטיסות ניסוי עשינו מעל מגידו. שאם קורה משהו, יהיה איפה לנחות, וזה פתאום צריך להעביר את המטוס לבן גוריון. אז טסתי עד לבן גוריון, זה היה מאוד מעניין, חוויה נחמדה, לקחנו מטוס מלווה, חס וחלילה שיקרה משהו. זהו.
יש מטוס, ואתה מטיס סוף סוף מטוס שאתה מרגיש, זאת אומרת, אתה תכננת אותו מההתחלה ועד הסוף. איך אתה מרגיש?
אני אגיד לך את האמת, שבאותה עת היה, איך אומרים, היה לי קרועת רוח רבה מזה שעשיתי את זה, כן? ובכלום כסף, באמת. מספר בודד שכמה מיליונים, עשינו שלושה וטיפוס טסים, אף אחד לא נהרג. והיה מטוס שכמו שאמרתי קודם, הניתוח הצליח. עמדנו בכל הפרמטרים של התכנון, באמת. בכל הניסויים של המסע שעשינו, ניסויים סטטיים, של חוזק, הכל עבד, הכל טוב. אבל באותה עת, אני כבר יצאתי מהקטע הטכני, הייתי יותר בקטע של הביזנס. בקטע של שיווק, בקטע של איך לגרום לזה שבעלי בית שלי ירצו לשים כסף בשביל המשך הפיתוח לייצור, כי הרבה סטארט-אפים, הקטע של הפיתוח הוא אמנם נחשוני וחשוב מאוד, אבל לפעמים הקטע של המעבר לייצור הוא לא פחות חשוב. ותחום התעופה הוא דורש עוד יותר כסף מהפיתוח. אז דובר פה פתאום ללכת על מאות אחוזים של יותר כסף מה שהיה צריך לפתח בשביל להגיע לביצור.
זאת אומרת, אתה כבר מגיע בשלב הזה, אם אני חוזר כמה דקות אחורה בשיחה שלנו, עם 23 הזמנות, אופשנס בעצם שאנשים אומרים, תייצרו, אנחנו קונים, ואז מה סיכלון אומרת לך בעצם? אין כסף?
בדיוק. אז סיכלון הייתה מצב כלכלי לא טוב, היה גם מנכ״ל חדש שלא כל כך תמרת בפרויקט, זה הפריע לו, לא יודע למה, אבל זה לא הסתדר עם האינטרסים שלו כנראה, ובסופו של דבר לא היה לי ישועה מהבית, אמרו לי, לך תביא כסף. ואז זו פעם ראשונה שהגעתי למצב שאני צריך לגייס כסף.
היה לך ניסיון בגייס כספים?
לא. לא. אז שוב, לומדים את העניין ומגששים ומגיעים לכל מיני קבוצות ולכל מיני מאחרים ומתווכים שעוזרים בדברים האלה. בארץ לא מצאתי, מהר מאוד הבנתי. בארץ היה לי ניסיון גם לנסות לחבר את הפרויקט הזה לתעשייה האווירית. דוד עברי היה אז יושב ראש מועצת המנהלים שם, היה לי איזושהי היכרות איתו מחיל אוויר, גם אחר כך בטכניון, הוא יצא לפני שקיבל את התפקיד של מפקד חיל, הוא השלים תואר תוך שנתיים בהנדסה אווירונאוטית, אז היה לנו כבר מקצוע שלמדנו יחד. קיצור, הכרנו באיזשהו מקום, ניסיתי לעניין את התעשייה האווירית, שיבוא היכרות התצורת מה שפיתחנו כמטוס בלתי מאויש. שעשו איתו מטוס יחסית גדול, הוא היה ערך פי 2-3 מאותה, אז היה המלט היחיד שהיה בשימוש ועל ידי תעשייה אווירית, קראו לו זהבן. ובאיזשהו מקום קיבלתי, איך אומרים, קיבלתי תשובה שלילית, כי כנראה מסיבות פוליטיות לא הגיוני שהתעשייה אווירית תיקח מטוס מציקלון. כי זה יפה, זה בושת פנים. זה בושת פנים, מה אנחנו...
שחברה קטנטנה בנתה עכשיו מטוס ב-100 שקל פחות.
כן, אנחנו נעשה לבד יותר טוב. אנחנו נעשה לבד יותר טוב, משהו בסגנון הזה. אני מניח שהם גם יכולים לעשות לבד יותר טוב. אבל time to market ועוד כל מיני כאלה דברים גם חשובים. בכל אופן, אז אני בסופו של דבר הצלחתי אפילו להגיע למשקיעים אמריקאים, איזו חבורה ניו יורקית, ששוב, הלכה על זה בגלל שחלקם היו פשוט משוגעים לתעופה. לא חושב שבאמת היו...
איך הגעת אליהם? מי הם?
אני אפילו לא זוכר. אני אפילו לא זוכר. אתה לא תאמין למי... הגעתי אפילו למשפחה של רמינגטון הגעתי.
רמינגטון מה...
רמינגטון זה החברות גילוח. חברת הגילוח, רמינגטון, proudly made in USA. הגעתי למשפחה שלהם אפילו גם, והגעתי לכל מיני קצוות, כל מיני פינות.
מתסכל?
מאוד מתסכל, ודאי שמאוד מתסכל. מה עוד שאתה עושה את זה לבד? זאת אומרת, אין לך כל כך איזשהו פרטנר בתהליך שאתה מנסה לעשות.
צריך לזכור שמדובר שנות ה-80, בישראל עדיין אין לתרבות הסטארט-אפ, אין קרנות הון סיכון, נכון? באותה התקופה.
אין.
אז אתה די לבד.
נכון. ואחד הדברים שבוא נאמר, הפריעו לי כבר באותה עת, ושחשפתי את זה בזמן שהכנתי את התוכנית העסקית, זה העליתי קודם את נושא הרגולציה, שלשם חיוונו, ויכולנו להיות אופטימיים, כי היה הצעה בקונגרס, והיה המון ברברת סביב העניין הזה, גם באירופה, גם בארצות הברית, ונראה שהכיוון נכון, זה הולך לקרות. דבר שני שמאוד הטריד, ועד היום הוא פוגע מאוד בתעשייה התעופה, זה נושא של product liability. בייחוד עם השוק שלך...
חבות מוצר.
חבות מוצר, נכון.
מה זה אומר product liability, רק תסביר לנו?
זה אתה אחראי למוצר שמחרת. ואם נגרם נזק, הצרכן נפגע מהמוצר שלך, אז הוא תובע אותך.
אז אם מישהו מתרסק באחד מטייסי סוף השבוע כאלה, הוא יכול לתבוע את החברה שלך.
נכון,
עכשיו,
אם השוק שלך הוא אמריקאי, שם זה תחביב. כל עורך דין, זה המטרה שלו, לתפוס איזה לקוח, שיתרסק שיקור עם האוטו, עם המטוס, ולתבוע את ג'נרל אלקטריק, או את... בקיצור, ללכת אחרי הכסף. והמשפטים האלה ברוב המקרים, גם בגלל שזה מגיע לג'וויז בארצות הברית, חבר מושבעים, תמיד מרחמים על האחד המסכן מול החברה הענקית שגרמה לו לנזק. קיצור, הקדש של פרודקט לביליטי היה ונשאר אחת העקבות הקשות בארצות הברית לחלק מהתעשיות.
איך זה משפיע על תעשיית התעופה?
אפילו בתחום האולטרלייט שהתחלנו לדבר קודם, אותם חברות שהיו יחסית רציניות, שפיתחו אולטרלייטים טובים ואמינים, והתחילו, והצליחו למכור, כי הם מכרו מוצר טוב. ברגע שהיה להם קסם והם הרוויחו, התחילו לתבוע אותם, והם פשטו רגל. אז זה למעשה הדבר השני, שבסופו של דבר...
זאת אומרת, זה מקשה עליך להביא מימון, בגלל שאנשים שמשקיעים רואים כל האיומים האלה?
כן, כבר אז עליתי על זה שמרכיב של עשרות אחוזים ממחיר של בואינג שאתה קונה, מטוס נוסעים שבונים, חברות לוידס, חברות הביטוח הגדולות, לא מוכנות... לתת ביטוח מלא למטוסים האלה, אז חלק מהמחיר זה self-insured, מה שנקרא, חברות הביטוח.
זה מתגלגל בסוף ל...
מכניסות את זה למחיר, ושמים, יש להם בנק שמיועד לאותם תביעות, של אותם עורכי דין בארצות הברית, מובילים ודוחפים, וזה הורס את התעשיות בחלק מהתחומים, זה ממש, גם בתחום הרפואי, זה ממש פוגע בכלכלה, מה שנקרא. כן.
ואתה הצלחת למצוא קבוצה של משקיעים מניו יורק, התחלת לספר לי?
אכן כך, והם באו בהצעה שהם ביקשו, לא זוכר כמה אחוזים, אבל הם רצו שליטה בחברה, רצו לקחת את העסק ליד, הם לא באו בדרישות להעביר את זה לחוץ לארץ משהו, לא הפריע להם שזה פה, אבל קיבלתי תשובה אחת משמעית מאוד סנהלים, מה פתאום? השקענו כל כך הרבה שנים והמון כסף, ומה פתאום שהם ייקחו שליטה על זה, אנחנו לא מוכנים, והם סירבו להצעה.
אז הם מסרבים להצעה בגלל שכאילו אלה רוצים את החברה אליהם. מצד שני, לא נותנים לך כסף.
נכון.
ואז מה?
סוגרים את הפרויקט.
זהו?
זהו.
תספר לי על היום שאתה סוגר את הפרויקט.
זה יום עצוב וקשה. א', האנשים. קודם כל, אותם אנשים שרצו איתך והתאבדו איתך 4-5 שנים. ובאמת, כמו שאלת, זה עבודה מסביב לשעון, אין משפחה ו... באותה תקופה, אני אגיד לך את האמת, אני לא אגיד שמחתי, אבל באיזשהו מקום הרגשתי הקלה מסוימת. כי הבעיות שתיארתי לך קודם, בעיקר product liability, וגם הנושא של הרגולציה, שמו את הפרויקט בסיכון מאוד גבוה. ואני ברמה אישית, מה שנקרא לבזבז עוד מהחיים שלי על הפרויקט הזה, לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, אני כבר אז באיזשהו מקום... לא, זה נורא כאב לי, הכאיב לי, נורא רציתי שזה ימשיך. היה לנו אפילו, סימנו לנו מקום ביוקנעם, איפה נקים את המפעל, וכל התשתיות, הכל על חשבונם, הכל היה מתוכנן, הכל נראה מאוד ורוד ויפה, אם יגיע כסף. אבל שוב, אתה מסתכל על האופק שכזה דבר, ולצערי הרב, גם היום, בעקבות זה שרצית לעשות הפודקאסט, נכנסתי קצת לאינטרנט והסתכלתי קצת על מספרים, זה די עצוב כמות המטוסים שמסופקים היום החדשים, מה שנקרא מטוסים קלים, חד מנועים. אתה רואה, יש איזה 25 שחקנים שבקושי שורדים, רוב המטוסים, אלה ששורדים זה אלה שיש להם מטוסים יותר גדולים שהם מוכרים לתעופה המסחרית, אבל לא את המטוסים לתעופה הקלה.
אז מגיע היום שאתה בעצם, זהו, סוגר את הפרויקט, סוגר את החברה אני מניח, נכון? ממש החברה נסגרת. ואז אתה ממשיך הלאה או שאתה נשאר בצייקלון?
סייקלון הציעו לי בעלי הבית, שהיה להם עוד עסקים אחרים, והיה להם כסף במקומות אחרים, שמו עליי טייטל של ביזדב, ביזנס דבלופמנט. בוא תחפץ לקבוצה שלנו, מה הכיוונים שכדאי לנו להציע, לך תסתובב בתעשייה בישראל, ותביא לנו רעיונות. זהו, אז זו הייתה שנה מבחינתי מאוד טובה, כי הכרתי את התעשייה, הבנתי מאוד שהכיוון זה אלקטרוניקה, והתמקדתי בתחומים האלה, ותוך כדי איזה פגישות עם כל מיני מפעלים, וחברות, וסטארט-אפים, הרגשתי שאני, יש לי מה להציע שם. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום, אתה נפגש עם מישהו ואתה אומר, אז למה אתה לא עושה את זה, ואפשר לעשות את זה, ובאיזשהו מקום אתה מרגיש שאתה
מדגדג לך.
מדגדג, כן.
זה מעניין, כי אתה התחלת ממקום של מהנדס, ואתה עכשיו מתאר לי איזשהו תהליך של אתה יוצא בעצם מעולם ההנדסה, והופך להוצאת יזם. מאין זה מגיע?
תראה, גם כשהייתי בתעשייה עברית, למדתי במקביל, השלמתי כלכלה מנהל עסקים גם, ובאיזשהו מקום היה ברור לי תמיד שאני לא בשביל לתכנן את להתעסק עם הבורג של הקומקום, אלא עם הצ'ופצ'יק של הקומקום, מה שנקרא, אלא ראייה כוללת, להתעסק, להיות אחראי על מה שקורה.
נשמע קצת כמו סוג של התמכרות לאדרנלין אולי, באיזושהי צורה מסוימת.
יכול להיות, זה סוג של
לא מכירים שבעה סטארט-אפים, זה לא חיידק שתופס אותך. אז אני רוצה עכשיו קצת ככה להפנות את המבט שלנו אחורה, אל הלקחים של התובנות שלך מהסיפור של הגמביט. קודם כל, רק נושא אחד שאני עדיין צריך לסגור אצלי בראש, שזה נושא הרגולציה. כי אמרת שבאיזשהו מקום הכנת את המטוס משלב הדיזיין שלו לתקינה מסוימת שעתידה להגיע, ובסוף היא לא הגיעה? או שהגיעה, אבל קצת שונה?
הגיעה, אבל אתה יודעת, אלה שהפקידים, מה שנקרא, ברשויות התעופה, יגידו שזה פריצת דרך. אבל זה בפינצטה, זה הקלות מאוד מאוד קטנות.
בסוף ההקלות לא היו
לא היו משמעותיות, השינויים. עכשיו, זה עניין של פוליטיקה של החברות הגדולות בדרך כלל, ושמרנות של הפקידים ברגולציה. אחרי מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה פרצו, לא הייתה רגולציה. פיתחו כל דבר שמסוגל לטוס, ואז היו פריצות דרך טכנולוגיות מדהימות. אחרי המלחמה ישבו, וכל החבר'ה המהנדסים עם המון ניסיון והעזה שיצרו את מה שיצרו המכונות הנפלאות של מלחמת העולם השנייה, הכניס את כל הידע הזה לתוך הרגולציה. ואז, מאז התחלנו לעבוד לפי הרגולציה הזו. ואז התעשיות יצרו, השתמשו בזה בתור מחסום לכניסה של מתחרים. אתה מבין?
מעלים את הרף בעזרת רגולציה.
בדיוק. אני זוכר באחד הביקורים שלי בסלון האווירי בפריז, הופענו גם שם, לא עם המטוס, אבל היה לנו איזה סטנד, נפגשתי עם המהנדס הראשי של צסנה. אני לא זוכר בידי מי הם היו אז, הם היו חברת בת של מישהו שקנה אותם, ודיברנו, כיתרנו על הבעיות של רגולציה. ואני באיזשהו מקום אמרתי, יש לנו בקרוב רגולציה חדשה, וזה, נפתחו להם העיניים ב-FAA, וסוף סוף יהיה שינוי, אז הוא אומר, תשמע, בשנה שעברה, רצינו לעשות שינוי בווינקטי, בקצות הכנפיים של צסנה 206, זה אחד המטוסים, שיש מקומות ישיבה, מאוד מקובלים ונפוצים בתעופה האמריקאית, והם רצו לעשות שיפור בקצות הכנפיים, שישפרו את נושא ההזדקרות והסחרור, יורידו גרר, יורידו תצרוכי דלק, סיבות טובות, והם הגישו דוח לתעופה אזרחית, שבו הם אמרו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לחזור על סדר גודל של 25-30% מבדיקות הרישוי, בגלל השינוי הזה. תעופה אזרחית ישבה על זה, בדקה את זה, וחזרו אליהם תשובה שהם צריכים לעבור ולחזור על 85% מהניסויים. שזה עניין של עשרות מיליונים.
עוצר פחות או יותר
את הרעיון. אז המודל הבא יצא שוב עם ריפודים חדשים.
תשמע, אתה נשמע לי ביקורתי כלפי רגולציה, ואני מבין את זה, אבל מצד שני, רגולציה בעולם התעופה, יש לה תפקיד חשוב.
נכון.
זו הסיבה שאנחנו מיליונים של אנשים בכל העולם טסים, ומעט מאוד התרסקויות, בשום פרופורציה לתעשיית הרכב, למשל.
אתה צודק,
אז בהחלט. אז מה, נוריד את הרגולציה?
לא, תמיד ברגולציה זה בעיה היא, איך אומרים, לראות את הנולד, ואיך אומרים, לעשות זה בזהירות. כל נושא, למשל, של חומרים מרוכבים בתעופה. להחליף את האלומיניום, במרכאות, זה לא בדיוק אלומיניום, אבל להחליף את המתכת, ששימשה לבניית מטוסים, שהגיעו לרמות דיוק של שש ספרות אחרי הנקודה מבחינת חישובים, שיש ידע עתיר עשרות שנים של מה קורה בתנאי מזג אוויר וחלודה ומליחות וכל הדברים האלה, פתאום להחליף את זה באיזה חומר חדש שקוראים לחומרים מרוכבים. לא משנה אם זה פיברגלס או קבלר או קרבון, לא שוב. זה תהליך צריך לעשות אותו בצורה מסודרת, מבוקרת, אבל לא לפחד ממנו. וזה תהליך שבאמת קורה. חלק גדול מהמבנה במטוסים נוסעים אפילו היום, זה חומרים מרוכבים.
אז אתה אומר מה,
כל מה שאני אומר,
צריך לאפשר גם לחברות קטנות יותר להעז בשינויים האלה?
לא, שאלת על הרגולציה. הרגולציה עצמה צריכה לנסות לייצר איזשהם קטגוריות שתאפשרנה בקטגוריות האלה לעשות את הבדיקות ואת הניסויים בזהירות על כל מיני טכנולוגיות חדשות שנכנסות, שיכולות להיכנס לשוק. המציאו משהו חדש, הוא יכול להיות טוב לתעופה אזרחית, אז לא להגיד לא. הם קודם כל אומרים לא, שנים על שנים, עד שבאמת יש מתחיל לחץ כזה מהתעשייה, שאין להם ברירה והם מתחילים לפתוח את זה. וחבל, כי כולנו מפסידים מזה בסופו של דבר. אז א', לי זה היה בית ספר, שכל פעם שדיברנו על טכנולוגיה או מוצר חדש או שוק חדש, באיזשהו מקום היה לי את הקביעות.
טראומה.
את הטראומה מעניין הזה, אז קודם כל רציתי לראות מה קורה. רגולציה, יש רגולציה, כן. ומה קורה עם פרודקט לייביליטי. אבל מצד שני, שוב, כמו שאמרתי, אם אתה מכוון נכון לרגולציה, הוא יכול להשפיע עליה, אז זכית. אז אחד הסטארט-אפים שלי, זה היה ספין-אוף מתוך פאור פייפר, זה פטריה שתעסק, זה חברת סטארט-אפ שהתעסקה בתחום הכימיה, בתחום בטריות, תחום הדפסה של בטריות. ואנחנו למעשה יכולנו בתוך אוביש כרטיס ביקור, להדפיס בדפוס משי בטריה. לכל גודל וכל צורה מגניב, אפשר לעשות עם זה המון דברים, אבל זה סיפור אחר. כישלון אחר, דרך אגב. לא שלי, אבל כישלון אחר. ספין-אוף של החברה הזה, הזו הייתה חברה PowerID. באותה תקופה, זה שנת 2000 ומשהו, תחילת שנות 2000, היה בז גדול של מה שנקרא RFID, תגים מלכותיים. והתקן היה ISO 18000, שהוא יחסית היה תקן צעיר, שהגדיר מה מותר, מה אסור, איך צריך להיות עשוי RFID. זה איזשהו צ'יפ, שיש לו איזושהי אנטנה מודפסת בפנים, וזה דק, וזה מדבקה, או whatever, או כרטיס עובד, שאתה עובר ליד גייט, וזה יודע לקרוא אותך. אף אחד לא חשב, כשבנו את הסטנדרט הזה, שיש אפשרות להכניס לתוך כרטיס ביקור בטריה. אז לא היה בקטגוריה הזו, לא היה בסטנדרט הזה, אף אזכור של בטריה. אז מה שעשינו, אמרתי, בוא אנחנו נייצר איזה קונסורציום בינלאומי, שכל החברות שיש להם אינטרס, שכן יהיה RFID עם בטריה. כי תחשוב על זה שברגע שיש לך בטריה, מה אתה יכול לעשות? למעשה הצ'יפ הוא חכם מאוד, יכול לעשות המון דברים, אבל
פתאום פותח לך מלא אפשרויות חדשות,
גם מבחינת
חכם.
נכון, בדיוק. פתאום הכרטיס הזה יכול גם לשדר ולקלוט מטווחים יותר גדולים, גם לאגור אינפורמציה, גם לאבד אינפורמציה, גם לשמור אינפורמציה.
אז הקמת איזשהו קונסורציום בינלאומי, שמה התפקיד שלו? להשפיע על הרגולציה?
ממש כך. מה זאת אומרת? לקחת את אותו 18000 ולהגיש בקשה לשינוי. והבקשה לשינוי, א', זה לא, אני לא ממציא משהו חדש, אני אומר, בוא נוסיף עוד פרק. והפרק הוא במקרה די תואם ליכולות של הבטריה שלנו, של המוצר שלנו. ויחסית בקלות רבה, הצלחתי לגייס לעניין חברות מאוד גדולות, חברת זיברה, שהם הנאמבר 1 בכל הברקוד ולמיניהם, שכבר אז הלכו לכיוון הזה, חברת טקסס אינסטרומנט, כל מיני חברות, אז היינו 27 חברות רציניות. כל אחד שם כלום, איזה 25,000 דולר, בשביל להיות ממבר באסוסיישן הזה. במשך 3-4 שנים הייתי ראש הארגון סלסי, קראו לו, Smart Active Label Consortium, היה לנו איזה משרד פיקטיבי בבוסטון, ועשינו כל שנה שני אירועים בדרך כלל בוושינגטון, קרוב לה, גם ה-NSA דרך אגב, National Security, גם נכנסו לתוך הקונסורציום.
הסוכנות הביון האמריקאי.
גם רצו להיות.
גם רצו להיות.
כן, היו בתוך הקונסורציום.
הם רוצים לדעת הכל, אני לא יודע אם זה קשור אליך
ישר. בכל אופן, אז היה איזשהו, ועשינו את זה. זאת אומרת, הצלחנו לזה.
זה עבד.
זה עבד, וזה הוכנס לתהליכים של שינוי, ואז פירקתי את הקונסורציום, זאת אומרת, הוא עשה את שלו.
אז אתה אומר, אוקיי, אז הלקח הוא די ברור בקטע הזה. אתה אומר, קודם כל, כשאתה מגיע לתחום חדש, היום אתה יודע, חכם, אתה בודק את הרגולציה, קודם כל. ואם אתה רואה רגולציה, אתה אומר, אני לא אהיה פסיבי, אני אהיה אקטיבי.
כן,
זה לא המצאה
שלי. זה לא המצאה שלי, הרבה חברות וסטארט-אפים מנסים לעשות. זה חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב, כן.
איך בחרת אחר כך את ה... איך בעצם הניסיון הזה השפיע על הבחירה שלך, של המיזמים והרעיונות שאליהם אתה בוחר את הסטארט-אפים שאתה רוצה להקים?
למשל, שהלכתי על מוצרים רפואיים נניח,
עוד מקום עם המון רגולציה.
כן, אבל ברגע שהדברים ברורים, שאתה יכול לעשות משהו ב-Similarity, או כל מיני כאלה, 510K, הניסויים, אתה באיזשהו מקום, גם שם דרך אגב, גם שם, היה לי סטארט-אפ שהתעסקנו בתחום של החדרת תרופות דרך האור, אז המוצר הראשון, עשינו אותו לכיוון של קוסמטיקה. בקוסמטיקה, הרגולציה היא הרבה יותר איזי, פחות דרקונית. אז עשינו עם אסתי לאודר, ויצרנו להם מוצרים להחדרת קוסמטיקה דרך האור. והרעיון היה בשלב הבא להגיע לשלבים הרפואיים.
להשתמש בזה בתור קרש קפיצה.
נכון, בדיוק. זה הקטע שלי, לאלתר ולחפש את ה... איך אני יכול לעקוף את הבעיה איכשהו, ועדיין להביא תוצאות עסקיות, שיהיה מוצר. זה גם בית ספר טוב, כי לכל. מבחינת ייצור, תהליכי ייצור, אמינות של הייצור, כל הדברים האלה.
כשאתה מסתכל על האפיזודה של הגמבית, איך אתה מסתכל עליה? זה משהו שאתה נהנה להיזכר בו, או שזה אפיזודה יחסית קשה?
לא, זה ממש לא אפיזודה קשה. זה היה כיף גדול. אני אז עוד לא, בוא נאמר, החשיבה לא הייתה לגמרי כל כך בוגרת, סליחה, על הביטוי באותם שלבים. אני לא חשבתי על האקזיט, ולא חשבתי על הביזנס, ואני פשוט, זה היה פן מלא, שאתה 24-7, בכל המקרו והמיקרו של הפרויקט הזה, של המוצר הזה, וכמו שאתה אמרתי, מבחינתי, זה לא כישלון, כי מבחינתי עשיתי מטוס, אני מטוח הצליח. רק ברגע האחרון שם אולי גם את האחריות להביא את הכסף, ולא הצלחתי. מה זאת אומרת, לא הצלחתי. בעלי בית, החליטו ש... עד כדי כך שבסוף הם זרקו את זה, זה שכב בסלוויץ' קוראים לזה, במזבלה של ציקלון, זה שכב שנים, עד שהגיע איזה מנכ״ל שאמר, בכל זאת, זה משהו, והוציא,
חלק מההיסטוריה של החברה.
והיום זה נמצא ליד משרדי ההנהלה, שם שמו את זה בסטנד שם, ליד משרדי ההנהלה, וכן. המצחיק הוא, דרך אגב, שהייתי בביזדב, בתקופה של שנה ביזדב, אחד היוזמות שאני באתי, הבאתי את אלביט, שיקנו את ציקלון. אבל אז זה לא קרה.
אז זה לא קרה, אחר כך זה קרה.
לקח עוד כמה שנים עד שזה קרה.
מה אתה עושה היום, ברוך?
היום, אשתי קוראת לזה פנסיה מבוקרת.
זה ביטוי חדש.
כרגע אני לא מעורב שום איזה סטארט-אפ חדש. היו כמה בשנים האחרונות. ונהנה מאוד לרכב על אופניים. לטפל בנכדים.
ואם יבוא איזה יוזמה מעניינת, אתה תקפוץ על העגלה?
בהחלט כן, בהחלט כן. אני כל הזמן באיזשהו מקום, היה לי, עשיתי איזושהי התעסקות שקשורה לקטע של קראודפנדינג, והבנתי שוב שיש פה בעיה רגולטורית במדינת ישראל, ומאחר וקראודפנדינג יכול לעזור לכלכלה, לסמול מידיום ביזנס, אני לא מדבר על... נושא של זמרים ואומנים אלא, וגאדג'ט. אני מדבר על הקטע של הלוואות במימון המונים לעסקים ולמשקי בית. וזה דבר שבאמת, בייחוד במדינת ישראל, מאוד חשוב. אז יצרתי פורום של משרדי עורכי דין הגדולים ושל רואי חשבון הגדולים. דלויט, ארנסט יאנג, ולמעשה יצרנו מין פורום, קראנו לזה איסקה, איזואל אסוסיישן, קראוד פאונדינג אסוסיישן, ופשוט עזרנו גם לכנסת, גם לרשות ניירות הערך, בכל מיני המלצות, מה אנחנו מציעים, מה אנחנו ממליצים.
איך להתמודד עם המודל החדש.
כן, כי באמת הרגולציה הישראלית היא מאוד מאוד קשה, והיא בדיסציפלינות שונות שצריכות להתחבר, מערכות מידע ומשרד משפטים, ומשרד האוצר כמובן, וכלכלה ובנקים. בקיצור, זה עסק מאוד מאוד מסובך, ורק אנחנו אמרנו, במקום לשבת על הגדר, לראות איך זה מצליח או לא מצליח במקומות אחרים, בואו אנחנו תתחילו ליזום, כי הכלכלה צריכה את זה. אז קצת עזרנו, כי בשנת 2005, למעשה, סוף 2005, אושר חוק, שתרמנו בו כמה מילים שלמעשה פתחו את זה לשר, האוצר, הוא יכול היום כן לפתוח את זה, ופתחו את זה מאז לכיוון של הלוואות, מה שנקרא הלוואות חוץ-בנקאיות. שלא קוראים לזה קראוד פנדינג, קוראים לזה פיר טו פיר או וואטאבר, אבל זה הכיוון. אז לשאלתך, זה סוג הדברים שזה מעניין אותי, אז אני מנסה ליזום ולעשות יש מאין, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים.
טוב, נראה שדווקא בכיוון הזה אתה הצלחת, כי לפחות בתחום הזה פורח בישראל. בשנים האחרונות.
כן.
ברוך לבנון, תודה רבה. למדנו המון, זה חתיכת רכבת הרים, הסיפור שלך, מרתק. אז תודה לכם שהזנתם לנו. אני אזכיר שאתר הבית שלנו ranlevy.com, תוכלו להזין לכל הפרקים הקודמים של עושים עסקים. יש לנו אפליקציית אנדרואיד חדשה, תמצאו שם את כל התוכניות של רשת עושים היסטוריה ועוד פודקאסטים נוספים שאנחנו מפיקים. תמצאו שם למשל את עושים ספורטקאסט, והפרק האחרון של עושים ספורטקאסט שעלה שבוע לפני שאני מקליט את הרעיון הזה עכשיו, הוא על רוג'ר פדרר, הטניסאי הגדול. אתה חובב טניס, ברוך? לא ממש, אתה אומר, אבל גם מישהו לא חובב ממש ממש של טניס כמוני, ימצא בזה הרבה עניין, כי מדובר על ספורטאי שחזר בגיל 37 לגדולה, אחרי שכבר למעשה הקריירה שלו כמעט נגמרה, אדם עם 4 ילדים, כבר הצעירים והעולים של עולם הטניס עקפו אותו, הוא כבר הגיע למקום 30 בדירוג הבינלאומי של ה-ATP, ואז הוא חוזר חזרה לטופ,
בגדול.
בקאמבק מדהים, אז זה פרק נפלא ומאוד מעורר השראה, אני מזמין אתכם להאזין לעושים ספורטקאסט. אז תודה רבה לך ברוך, אנחנו נשתמע בפרק הבא של עושים עסקים, להתראות.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com.
ranlevy.com.
או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.